אתם עכשיו על הקצה.
ועכשיו בקצה. Twin Peaks Radio. עורכת ומגישה יעל קיים.
פרק 16, איזה התרגשות. אג'נט קופר חזר אלינו סוף סוף, יש איזו תחושה שהמוזיקה הזאת של הפתיח סוף סוף מצדיקה את עצמה, כאילו היא נולדה מחדש יחד עם האירוע המרגש הזה שקרה לנו, שכבר התחלנו לחשוב שאולי לא יקרה בכלל. בכלל זה היה פרק שבו באמת לינץ' המשיך לשחק איתנו, ושוב השאלה, is it past or is it future, או כמו שהוא אומר, is it future or is it past. זה גם השם של הפרק הבא שהולך להיות, אז אנחנו נהרהר בזה בהקשר של הפרק הזה. איתי לנתח את הפרק הזה ניב הדס מגלריה שישי של הארץ, וגם די-ג'יי לעת מצוא. היי ניב.
אהלן, מה העניינים? וגם חבר במשפחה המורחבת של הקצה.
בהחלט, חבר במשפחה המורחבת של הקצה, בחר חלק מהשירים שנאזין להם היום, ויחד נדבר על הפרק המאוד מרגש הזה.
פרק מעולה בעיניי.
פרק?
זאת אומרת, כל... מה זה פרק מעולה? אני... מפרק 1 עד פרק 16 נורא נהניתי. זאת אומרת, לא היה רגע שאמרתי, אוי, מה... בזבזתי עכשיו 47 דקות.
חוץ מהקטעים עם אודרי, שהיו יותר מאתגרים.
אבל גם לזה, גם פה חלה תפנית פתאום.
בהחלט. אנחנו נדבר עליה. שיר של קריס אייזיק, ונחזור. אז הפרק מתחיל עם קופר הרע בשוט שאנחנו מכירים מסרט אחר, מלוסט הייווי.
שוט שכבר הופיע כמה פעמים.
בהחלט. הוא הופיע בפרק הנהדר שבו הייתה ביולה, דמות שהייתי מאוד שמחה שהיא תחזור.
בהחלט.
ואז אנחנו מגיעים בעצם לאיזשהו מקום, כנראה כבר באזור של טווין פיקס, כי משום מקום מופיע לנו אח של, מי מהם הוא? בן הורן או ג'רי הורן? ג'רי הורן, נכון?
כן.
ג'רי הורן מופיע, אז כנראה שהם באזור של היערות של טווין פיקס. קופר וריצ'ארד, בנו, שלא ברור אם הוא יודע שהוא בנו, ולא ברור אם ריצ'ארד יודע שהוא אבא שלו, אבל איכשהו הם ביחד, ונראה שריצ'ארד נורא נורא מקבל את מרותו, זאת אומרת, קצת כזה מעריץ אותו, והוא אומר לו, הקורדינציות, שלושה אנשים שלחו לי את הקורדינציות, שניים מהם הובילו לכאן, והוא בעצם משלח אותו אל איזושהי אבן גדולה, ששם זה אמור להיות המקום של הקורדינציות, וכשהוא מגיע לאבן הזאת, למקום הזה, ריצ'ארד, כמו ממש בן נאמן, הוא עושה מה שהוא אומר לו, הוא פשוט מתפצפץ בסצנת חשמל נהדרת כזאת, ומת כשקופר מסתכל עליו ולא מביע שום רגש, ואז אומר, so long, son.
אני לרגע חשבתי שאולי הוא עבר איזה מימד, זאת אומרת שהוא לאו דווקא מת. זאת אומרת, תמיד יש את האופציה שהוא יהפוך לקומקום ענק, לא?
יש את האופציה הזאת.
גם קריס אייזק ששמענו קודם, אני לא רואה שום סיבה שהוא לא גם הפך לקומקום ענק. אני סך הכל קורא לו מה שקורא, זאת אומרת, ב-Fire Walk With Me קורא לו מה שקרה לפיליפ ג'פריז.
אני מאוד מקווה שהוא ישוב אלינו כקומקום, מאוד הייתי רוצה לשמוע את הקומקום הזה.
אולי הוא יהיה סמובר.
אבל אל תגיד מילים מסובכות עכשיו, אוקיי, יש לנו מספיק, יש לנו טולפה. אבל אני דווקא חשבתי שהוא כן מת בגלל שהוא נראה כל כך רגוע שהוא לא יחזור יותר, כן? הוא אמר so long son.
כן.
ומהבחינה הזאת, זאת אומרת, באמת המון פעמים בתרבות יש לנו את תסביך אדיפוס, יש לנו בנים שרוצים להרוג את אבא שלהם, אבל הרבה פחות מדברים, ודווקא לינץ' מאוד עוסק בזה ביצירה שלו, אבות שרוצים להרוג את הצאצאים שלהם, או את הבנים שלהם, כן? או, לא בהכרח את הבנים, את נגיד ב-Eraserhead, הסרט הראשון של לינץ', נולד לו איזשהו יצור, וכל הסרט הוא מתענה מהיצור המזעזע הזה, ובסוף הסרט, אני הולכת לעשות לכם ספוילר עכשיו, הוא הורג את היצור בסצנה האחרונה, ואז הגברת עם הלחיים הענקיות מגיעה אליו ומחבקת אותו, ויש איזושהי תחושה שהוא בגן עדן, זאת אומרת, זה הסוף הטוב. הסוף הטוב זה שהוא היה צריך להרוג את היצור בשביל להגיע לגן עדן, או לגברת עם לחיים נורא נורא גדולות בהקשר הזה. אז מה שאני רוצה שאנחנו באמת נשמע, אנחנו כבר שמענו את השיר של In Heaven, אבל יש ביצוע נורא נורא יפה של, איך אומרים את זה? טוקסידומון?
טוקסידומון.
טוקסידומון. אני תמיד מתקשה להגיד את השם שלהם בהופעה חיה, אז אני רוצה שאנחנו נשמע אותו, אבל רגע לפני, אני תוהה יחד איתך ניב על הקורדינציות.
כן.
הרי מי הבן אדם השלישי שנתן לו קורדינציות?
מי שנתן את הקורדינציות, זה לא ברור. אחד זה ריי.
נכון.
שני זה ג'פריז.
נכון.
מי השלישי? אז אני מיד, מכיוון שאני אף פעם לא סומך על עצמי, אז אמרתי, בטח שכחת וזה מייג'ור בריקס נתן לו. ואז הלכתי לבדוק בכל מיני פורומים וויקי טווין פיקס וכאלה, ואף אחד לא יודע מי הבן אדם השלישי, ואז אתה אומר לעצמך, רגע, דיין, אבל דיין נתנה לו את, זאת אומרת, דיין העבירה לו את הקורדינטות רק לאחר מכן.
נכון. נכון.
אז מי הוא הבן אדם השלישי?
נכון, וגם יש את העניין הזה של האם דיין בכלל נתנה את הקורדינציות הנכונות, כי הייתה איזו תחושה שאולי הם מנסים לעבוד עליה, והם מראים לה את הקורדינציות הלא נכונות. עם זאת, זה נורא נורא מתחבר באמת, שמי שרצה להרוג אותו זה ריי ופיליפ ג'פריז, ובגלל זה הם נתנו לו את הקורדינציות שיובילו למוות שלו, וכנראה הוא היה מספיק חכם בשביל,
לא לסמוך עליהם, כן.
לא לסמוך עליהם וזה. אז בוא נשמע
את, גם די ברור לפי איך שהוא אומר, שהוא עושה את החידון הזה לריצ'רד, מה אתה היית עושה? ואז ריצ'רד אומר, הייתי הולך לבדוק את השניים שנתנו לי.
ואז הוא אומר לעצמו, איך יצא לי בן כזה סתום?
כן.
מילא הכל, אבל כזה טמבל.
זה הגנים של האמא.
כן. אנחנו עוד נדבר על האמא הזאת. בוא נשמע את In Heaven, וגרסה הכי יפה שיש.
לאמא יש אח שהוא לא כך בסדר, אז כאילו,
זה נכון, גנים לא טובים מהצד של האמא. גם האמא לא ברור איפה היא נמצאת, וזה הייתה אחת הסצנות המופתיות בעיניי בפרק, ואנחנו, אולי בכל העונה, אנחנו עוד נדבר עליה.
Thank you. everything is fine in heaven. Everything is fine. You get yours, I'll get mine. I'll get mine.
ופה הפרק ממשיך אחרי הקטע הזה של קופר הרע. הפרק ממשיך לתוך קופר דאגי בקומה, שג'ני אי וסני ג'ים והבוס שלו יושבים ומסתכלים עליו בקומה, מאוד מאוד מודאגים. ואז זה פשוט, זה ממש סצנה שהיא סוג של טלנובלה, וזה מה שמדהים אותי, זה הכי אופרת סבון, נכון? זאת אומרת, קודם כל מגיעים לשם המיץ' אנד בראדרס, בתור האנשים הכי, הגנגסטרים הכי מקסימים בעולם, שהם מביאים פינגר פוד לבית חולים.
הם באמת הגנגסטרים הכי מקסימים בעולם.
כן.
הם אפילו אומרים לילד, אתה מבין למה קוראים לזה פינגר פוד?
לחלוטין. וגם לוקחים את המפתח בשביל להביא לו עוד איך אוכל. ואז בעצם קורה משהו ש... הוא מוכר לנו בעיקר מאופרות סבון, דאגי מתעורר בתור קופר, זאת אומרת, זה ממש הצליח.
ואיך זה שונה, אני אשאל אותך כזה שאלה, ואיך זה שונה מפלון, שמתעוררת בשושלת בתור שחקנית אחרת, או מסטיבן שמוריד את התחבושות בשושלת ומתגלה כפתאום בן אדם אחר?
זה מה שכל כך מדהים בלינץ', והרבה פעמים אנחנו דיברנו על זה שהוא עשה הומאז'ים לסטנלי קובריק, כן? לכל מיני במאים גאונים, אבל אולי בכלל יש פה המון הומאז'ים לאירון ספלינג.
קודם כל יש המון הומאז'ים לסופ, בטח בעונה הראשונה של טווין פיקס.
בהחלט.
שיש את האופרת סבון שהם כל הזמן צופים בה, והיא כל הזמן מרפררת למה שקורה בסדרה עצמה.
בהחלט. זה מדהים,
אבל... זאת אומרת, הסדרה בתוך סדרה, אגב, זה גם אחת הפעמים הראשונות בתולדות הטלוויזיה שבה יש סדרה בתוך סדרה.
נהדר, זה מדהים שהוא מצליח אבל לרגש עם זה. זאת אומרת, אנחנו רואים את זה, וכשראינו את פלון, באמת חלקנו, מי שהיה חי אז, כבר בחיים, וראינו את פלון, זאת אומרת, הסתכלנו על זה באיזשהו מימד קצת יותר קומי, ופה יש איזה משהו שהקומיות עדיין, הקומיות עדיין נשארת, אבל הנה, זה נורא נורא מרגש.
אני התרגשתי אתמול בטירוף, כאילו... נמרח לי חיוך על הפנים כשפתאום הוא התעורר כקופר, ופתאום נהיה אסרטיבי, והתחיל חלק הוראות, לכו לשם. פתאום זה היה... זאת אומרת, כל הזמן תהיתי מה יהיה הטריגר. וכשראיתי את המיץ'ן ברדרס נכנסים עם אוכל, חשבתי שפתאום תהיה איזו צ'רי פאי, וזה מה שיעיר, כאילו, זה מה שיעיר את קופר.
זה מה שיעיר אותו. זה גם מעניין הסגירה היפה הזאת, היא... עם הקוסם הרצוץ, כי כמו שבאמת לדורותי יש את הכוח בעצמה, כן? ולא לקוסם, זה לא פיליפ ג'פריז שיחזיר אותה לחיים, אלא זה שהיא תנקוש בנעליים ותגיד there's no place like home, אז גם בעצם דאגי החזיר את עצמו. זאת אומרת, בסופו של דבר הכוח היה אצלו.
עם המזלג, כן.
כן, הוא היה רק צריך להתחשמל. אז הייתה פה איזושהי סגירה מאוד מאוד יפה.
בכלל חשמל זה...
לחלוטין, כן. גם
היינו צריכים להביא במוזיקה את רמזי המחשמל. מכירה?
לא מכירה.
הוא דרבוקיסט, נורא ידוע.
אני אזכור אותו לתוכנית הבאה, רמזי המחשמל.
כן.
אם אני מוצאת, אני מקדישה את זה לך.
בטח. הוא נותן סולם של דרבוקה וצועק פתאום, חשמל!
נשמע כמו השיר בעברית שחיכיתי וחיפשתי בשביל לשלב בפסקול של התוכנית.
כן, אבל זו הייתה סצנה באמת סופר מרגשת, וגם כאילו, זה מין משהו, ברגע הזה, קודם כל מתחילת הפרק, שומעים הרבה יותר את המוזיקה המקורית של בדלמנטי.
נכון.
ובפרק הזה כאילו נוצרה איזושהי מין סינתזה בין טווין פיקס הישנה, שיש בה המון קריצות לסופ ולאמריקנה ולדמויות שכולנו אוהבים, ויש איזושהי הבחנה יותר מוחלטת, יותר דיכוטומית, יותר, לא לגמרי, אבל יותר דיכוטומית בין טוב לרע. פתאום נוצרה סינתזה בין טווין פיקס הישנה לטווין פיקס החדשה, וזה התמזג. זאת אומרת, מצד אחד באמת הסאונד דיזיין הזה עם הווייט נויזים והאסתטיקה הזאת של טווין פיקס The Return, ומצד שני כל מיני דברים כאלה שהלב לא יכול שלא להיפתח.
הפרי טיילס האלה הוא בעצם סוג של היפהפייה הנרדמת. זאת אומרת, הפרי טיילס האלה שכולנו רוצים לראות. ולא משנה כמה אנחנו יודעים שקצת עובדים עלינו, ובייחוד עם לינץ' זה הולך ונעשה יותר ויותר קומי, כן? כשהוא קם ואומר, ה-FBI מחפש אותך, ואז הוא אומר לו, I am the FBI, כן? זה כבר ממש מצחיק. זה כבר ברמה שברור שיש פה קריצה.
זה נורא, כאילו, קומיקס, לא ב... זה נורא קומיקס, קומיקס טריפס, כאילו, זה נורא, נגיד, Judge Dredd, I am the law, כאילו, זה נורא מגיע משם.
כן. כן, וזה מדהים, אני חושבת שזה באמת הכישרון של לינץ', היכולת הזאת שלו להצליח לעשות את זה בשני הלבלים. זאת אומרת, גם נורא להצחיק וגם שנראה את האירוניה בזה, שאנחנו כל כך רוצים את הגיבור הזה, ואת הגיבור האמריקאי מצד אחד, ומצד שני, זה באמת, יש בזה משהו מרגש.
אני חושב שגם הוא וגם, נגיד, עוד, נגיד, ניקח שני סוגים של במאים שהם סך הכל בסדר, אחד זה קוונטין טרנטינו, והשניים זה יואל ואיתן כהן, הם גם כל הזמן משחקים על קלישאות אמריקנה. לינץ' עושה את זה, לינץ' הולך הרבה יותר לסחריני, אבל הם גם משחקים כל הזמן על קלישאות אמריקנה, ובאמצעות עזרה בעצם מפרקים את הקלישה, או מפרקים ובונים אותה מחדש. אצל לינץ' זה הולך למקומות קצת אחרים, שהם הרבה יותר סוריאליסטיים, הרבה יותר דדאיסטיים.
המקומות הסחרינים שלהם, ואנחנו נדבר עוד על אחים כהן ועל טרנטינו, אבל באמת הסצנה, אני חושבת, עוד יותר סחרינית. זה כשהוא, ובשבילה הבאתי מוזיקה מ-Gone with the Wind,
מקסים.
פה מאחורינו, זה הסצנה שבה בתוך הקזינו הכי מזעזע הזה.
הכי צ'יפ כאילו.
הכי צ'יז גם, הכי צ'יפ, הוא נפרד מג'ייני אי וסני ג'ים בקלישאות הכי קלישאתיות שיש, כן? זאת אומרת, והם אוכלים את זה עם כפית ומתרגשים, והוא אומר להם, אני עוד אשוב,
היא נראית לי קצת יותר ספקנית, את יודעת? היא כאילו, היא בסוף נותנת לו נשיקה, וזה אמרה לו, תודה מי שלא תהיה.
נכון, אבל היא עדיין מוקסמת מהמישהו הזה. זאת אומרת, עדיין יש כאן איזשהו רגע, אני ראיתי שוב את הסצנה האחרונה של קזבלנקה, וזה לא כל כך שונה. זאת אומרת, נכון שהוא לא אומר, he's looking at you kid, אבל יש שם ממש את אותה אווירה.
כן, יש שם גם את הקיד. עכשיו, אני רוצה לשאול אותך משהו ברמה יותר בתור מומחית. מדופלמת.
מדופלמת.
אז הרי בעצם יש איזה, יש סיבה שדאגי נמצא עם ג'ייני אי וסני ג'ים, שבעצם ג'ייני היא אחות של דיין. זה נודע לנו לפני
נכון.
פרק או שניים, נכון?
נכון.
אז מישהו, זאת אומרת, זה לא מקרה שהוא שם.
נכון.
נראה לי.
בהחלט, בהחלט. יש כאן, היה כאן איזשהו שימוש.
מישהו כיוון את זה, היה איזה...
והרי בהמשך הפרק אנחנו מגלים גם עוד דברים על דיין, שאולי בעצם ייתנו לנו אור על איך הגיעו כן. לאחותה, ואיך סידרו את זה.
כן.
אבל באמת, לפני שאנחנו הולכים לדבר על דיין, וכמו שבאמת דיברנו לפני זה, זה שדריל הנה, זה באמת עושה שם עבודה.
נעמי וואן, לא דריל הנה, לורה דרן.
לורה דרן, יואו, נכון. טוב שתיקנת אותי, לורה דרן. זה באמת עושה תפקיד מדהים.
בעיניי, גם כבר ברגע הראשון, כשקופר מדבר פעם ראשונה לטייפ שלו, דיוויד לינץ' יודע שדיין זה לורה דרן. אני בטוח. אני בטוח שהוא דמיין אותה, זה היה בסטורי בורד שלו, זה ברור. הוא אמר לו, ההנחיית שחקן שהייתה לקל מקלחלן, דבר כאילו אתה מדבר ללורה דרן.
הם גם הרי היו זוג נאהבים
מכתיפה כחולה.
מכתיפה כחולה, וזה עוד משהו מאוד מאוד יפה. בסדרה, בעונה הזאת, היא שלינץ' עושה לעצמו כל מיני הומאז'ים קטנים ומתכתב עם יצירות קודמות שלו, ואז נשאלת השאלה, האם זה הולך להסתיים בזה שדיין וקופר יהיו ביחד, ובסוף סחריני במיוחד, מה שאנחנו יודעים שלינץ' יודע לעשות מאוד מאוד טוב ויכול ללכת לשם, זה תהייה. נראה שהכל מתנקז אל השריף, ואנחנו נדבר על זה, אבל ממש לפני זה אני נורא רוצה שנתייחס למותם של שונטל והשותף שלה, אותם משחקים, ואת זה אני כן זוכרת, טים רות' וג'ניפר ג'ייסון לי.
יפה.
בסצנה נהדרת שבה בעצם מגיעים, הם בעצם מגיעים לבית של דאגי בשביל לחכות ולהרוג אותו, הם לא יודעים שהוא בקומה. ה-FBI גם מגיע לשם וגם עוקבים, ובעצם נראה גם הגנגסטרים מגיעים לשם, זאת אומרת, יש שם את כל הסטינג שהולך להיות שם באמת את אחת הסצנות האמריקאיות האלה של כולם יורים בכולם.
מקסיקן סטנד אוף קלאסי.
לחלוטין, כן, ואז בעצם קורה משהו אחר לגמרי.
שאם דיברנו קודם על טרנטינו וזה, את אמרת קודם, אז יש בזה משהו נורא טרנטינואי.
בהחלט. מאוד מאוד טרנטינו, וגם אתה אמרת קודם, האחים כהן, אז באמת, בשניהם, זאת אומרת, לאן שזה מתפתח, זה שפתאום מגיע איזה דמות, שאנחנו כנראה לא נראה אותו שוב, ושוב יש פה את האהבה המשותפת שאני ולינץ' חולקים לפולין.
לפולין.
אז מגיע איזשהו...
אני, כמו שישב זה אוטו-אנטישמי, אז אני אוטו-שונא פולני. כאילו, זה אני.
שונא פולני?
שונא פולני עצמי, כאילו.
אתה self-hating pole?
בדיוק.
למה?
נדבר על זה אחר כך.
It's a whole new... טוב, אנחנו נדבר על זה אחר כך. אני, יש לי פספורט פולני, אנחנו שני צדדים הפוכים של אותה תופעה פולנית. אז בכל אופן, זאת אומרת, הוא מגיע...
אני חושב שאין דבר פחות פולני מלחבק את הפולניות שלך.
פולנים בפולין מאוד מאוד בעניין של הפולניות שלהם, ואי אפשר ללכת, אני הייתי בלודג' וכולם כל הזמן אמרו לי, את עושה קולנוע, דייוויד לינץ', זאת העיר האהובה עליו בכל העולם.
זה נכון.
זה משהו שהם אמרו שוב ושוב, ובאמת שנמצאים שם אפשר להבין למה, כי זה מקום נורא נורא יפה, אבל הוא גם מאוד מאוד אפל. באמת, יש שם איזו אפלה, אנשים הולכים קשים ברחוב, יש שם איזה בין כל השלכת הזאת, איזה אפלה אמיתית, שאפשר גם לראות אותה בפנים של הדמות שהוא ליהק. האיש הזה ממש נראה כאילו יצא כן. מלודג'.
ואז יש סצנה של הוא... זאת אומרת, אתה אומר, האידיוט הזה הולך להוציא אקדח או נבוט או משהו.
והוא כנראה זה שיתחיל את כל הירי בין כולם.
לא, והם הולכים לחסל אותו תוך שנייה, שני הפרוז האלה, שעד עכשיו לא נתקלו בשום קושי לחסל אף דמות שהם היו צריכים לחסל. זאת אומרת, הם מתנגשים מטעם קופר. אז כאילו, מטעם הרוע הטהור, אין סיכוי שיקרה להם משהו. ואז פתאום, כמו ליז בסטינה שנורא הזכירה את אלברט פיני בצומת מילר, פתאום יוצא עם התת מקלע הזה ומתחיל לקסח את כולם ויורה, וכמו בסצנה עם שבא בצומת מילר שבא אלברט פיני יורה בכולם, ויש בסוף את שומעים פתאום את הצפירה של הראש שכדור נורא עליו והוא נתקע לצופר של הרכב, זה גם קורה, ואז והוא לא מפסיק בשום שנייה, ו... זה היה בזה גם משהו מאוד קומי, כי זה לחלוטין. כל כך שובר את מה, זה כל כך שבר את מה שאני חשבתי שהולך לקרות, ואת הפונקציה של הדמויות האלה, ואת זה שאתה אומר, זאת אומרת, אני גם פחדתי שהם הולכים לחסל את המיץ'ם ברדרס, ולא כך הוא הדבר, פשוט הפולני הזה...
נכון, לחלוטין.
קורע אותם.
הפולני הזה מחסל אותם, אני רואה שהתחיל השיר שאתה בחרת.
כן, קאבר של ה-Wedding Present ל-Falling של ג'ולי קרוז.
אז בוא נאזין לו, ואז נמשיך.
We'll be right back.
הקאבר של The Wedding Present.
להקה מעולה.
תודה שהבאת אותם.
זה במסגרת, הם עשו, היה להם מין פרויקט כזה שהם הוציאו 12 קטעים במשך שנה, ולכל קטע היה בי-סייד, והבי-סייד היה קאבר, וזה אני חושב היה של הראשון. זה היה ממש ב-91 לדעתי, 92. כשטווין פיקס עוד הייתה סדרת ריה.
קאבר נהדר, ואני מאוד מקווה, ג'ולי קרוז אמורה להופיע, אז אני מאוד מקווה שהיא תגיע באמת בשני החלקים האחרונים של שבוע הבא. אגב, אחד הקטעים הכי מהממים בכל הסיקווינס הזה עם רואי החשבון הפולני, היה בעצם עם המיצ'ן ברודרס, שנקלעו לשם כי הם רצו להיות הגוד גייז ולהביא אוכל ולמלא אוכל גם בבית של... של דאגי, ואז הם יוצאים כזה מבועלים.
הנדיבות שלהם כלפי דאגי היא משהו כל כך מקסים.
זה גם, אני תוהה מה זה הבחירה הזאת בעצם לעשות את הגנגסטרים, האנשים הכי מקסימים אולי בכל הסדרה.
נו, אז בשביל זה שמת מוזיקה של טרנטינו, לא?
בהחלט.
זאת אומרת, מי עושה גנגסטרים מקסימים?
בהחלט.
טרנטינו? גם אצל לינץ' כאילו, נגיד בכביש אבוד, מיסטר אדי, הוא גם סוג של גנגסטר מקסים, אבל...
אחרת.
אבל נגיד, קשה להגיד את זה על דניס הופר בכתיפה כחולה. זאת אומרת, גם בו יש קסם, אבל...
וואו, דניס הופר. כמה דברים ש... דניס הופר, אני ראיתי את הרעיון של איך הוא קיבל, זאת אומרת, איך כל אחד מהם... כי לינץ' לא עשה להם אודישנים, הוא ידע את מי רוצה ללהק לארבעת התפקידים האלה, וכל אחד סיפר איך הוא קיבל את הידיעה, את הטלפון. ודניס הופר אמר, I just got out of rehab, and I knew my career was finished. So I was really happy. שמישהו רוצה ללהק אותי, וישר אמרתי כן. I'll do anything.
כן, הוא עושה, אני חושבת, אחד התפקידים הכי מדהימים בכתיפה כחולה.
נכון.
שלו, כאילו...
וגם אחד התפקידים הכי גדולים של דניס הופר.
כן, כן, לזה התכוונתי, כאילו תפקיד...
תפקיד נדר. אחד הדברים שמאוד מאוד אהבתי, אבל בכל ה... ובאמת מאוד מזכיר את טרנטינו ואת האחים כהן, זה באמת העניין הזה שתוך כדי כל המרחץ דמים הזה של העיריות עם רואי החשבון הפולני, אז בעצם המיצ'ן ברודרס יוצאים, ואז הם אומרים אחד לשני, What's wrong with this neighborhood?
כן.
ואז הוא אומר לו, איך הוא אומר לו את זה?
הוא אומר, יש פה הרבה מתח.
כן, אנשים נורא לחוצים כן. לאחרונה. יש הרבה מתח, וזה באמת
כן,
מהמם.
כן, ובעיניי, זה גם כהני וגם פרגוי, אבל הסדרה של נועה ויילי, שבכלל יש כל מיני יחסי גומלין מאוד מעניינים בין... טווין פיקס לפארגו, זאת אומרת, בטווין פיקס, בפייר ווק ויז מי, חלק ממנו מתרחש בפארגו, עוד לפני שעשה הסרט של האחים כהן. כל המוזרות הזאת, המידווסטית, מידווסטרנית, נוחת גם פה וגם פה. ההומור ברגעים הכי לא צפויים, כל מיני קטעים שהם טיפה סוריאליסטיים, אפשר לראות את זה מאוד בפארגו, אבל המקור שלהם הוא בעצם טווין פיקס. זאת אומרת,
בהחלט.
פארגו חייבת לזה הרבה, ועכשיו כשאתה רואה סצנות, אתה אומר, זה נורא כמו פארגו, כי מה שיפה בעיניי בטווין פיקס, The Return, זה שהיא מדברת עם טלוויזיה עכשווית לא פחות משהיא מדברת עם עצמה.
זה מאוד מעניין, זה קרה רק בפרקים האחרונים, אני מרגישה.
את חושבת?
כן.
אני בעיניי היא...
וזה הפתיע אותי. ועדיין, גם כשהיא מדברת עם, נגיד, פארגו היא סדרה נהדרת, אבל אין מה לעשות. זה לא... זה... טווין פיקס היא יותר טובה.
תראי, את מעלה פה שאלה... לא, כי מה זאת אומרת טווין פיקס יותר טובה? מסתכלת על שתי העונות הראשונות של טווין פיקס, זה לא שורד מבחן הזמן. זה לא, יש שם דברים שלא...
העונה הראשונה לחלוטין שורדת.
כן, את יכולה לראות שכשמישהו מוצא סכין, הוא מרים את הסכין ואומר, the knife. זאת אומרת, זה דברים, יש שם כל מיני אלמנטים ומחוות שכבר לא עובדים היום. זאת אומרת, אז יש שם כל מיני דברים, גם בעונה הראשונה, גם איפה שהעלילות נורא טובות, יש כל מיני דברים שהם פחות, שהתיישנו לא בצורה כזו מבריקה. אז, ואני חושב, מבחינת, נגיד, כמה שהיא פורצת דרך, נגיד, אם מסתכלים על פרק 8, המיינדפאק של השנה.
בהחלט.
אז... אני חושב שטווין פיקס החדשה היא פורצת דרך מבחינת, היא כל כך מרוחקת מהטלוויזיה עכשיו, זאת אומרת, אם הטלוויזיה עכשיו תגיע לאיזשהו רף מאוד מאוד גבוה מבחינה אומנותית, טווין פיקס החדשה היא כל כך מעל ופאר אאוט ביחס לטלוויזיה עכשווית, כמו שטווין פיקס של אז הייתה כלפי, נגיד, הפרקליטי אל-איי והשושלת ובלוז לכחולי המדים שהיו.
נכון. שאגב, אני כן חשה, אני חייבת להגיד את זה מתחילת התוכנית והעונה, אני מרגישה את זה, בעצם טווין פיקס הרסה את מארק פרוסט. זאת אומרת, הוא באמת עשה את בלוז לכחולי המדים, ועד אז הוא היה בן אדם עם חיים, ואז הגיע טווין פיקס.
הוא עשה עוד סרט מעולה אחר כך.
איזה סרט?
אני לא זוכר איך קוראים לו, אני לא זוכר את השם שלו.
כי הוא לא מופיע ב-IMDB שלו.
יש לו, הוא עשה סרט ב-93 לדעתי, סרט ממש מעולה, מוקרן גם בארץ.
אבל לא, אבל זהו, אבל עברו, אבל, זאת אומרת, הוא כאילו קפה עם הזמן, זאת אומרת, היו את ה-25 שנה האלה, והוא בעצם מארק פרוסט, זאת אומרת, דיוויד לינץ' המשיך לעשות סרטים.
זה מפתיע אותך כאילו, מה, את לא מכירה... את לא מכירה אנדרו ריג'לי כאילו?
היסטוריה הסודית של טווין פיקס, 25 שנה, זה, סליחה, זה באמת, באמת.
אבל
קצת עצוב, לא?
בלהקות זה קורה כל הזמן, בצמדים במיוחד, זאת אומרת, יש את ה... אפילו, את יודעת מה, אפילו טרנטינו ורוג'ר אייברי, כאילו, ספרות זולה, גמר את רוג'ר אייברי. קראתי את הביוגרפיה של טרנטינו, אז אני יודע.
אוקיי. כן, הבאת פה פרט טריוויה, באמת...
זה גמר אותו, הוא כאילו לא הבין... אני אספר פה פרט טריוויה, יום לפני הפרמיירה של ספרות זולה, טרנטינו מתקשר לרוג'ר אייברי, ואומר לו, זוכר שאמרנו שיהיה כתוב שאני ביימתי ושאנחנו כתבת את התסריט? אז החלום שלי היה שיהיה כתוב שזה written and directed by קוונטין טרנטינו, וזה יציג על פסטיבל קאן, והתקבלתי לפסטיבל קאן, אז שינו את הכתוביות, וכתוב שאני כתבתי וביימתי, ולך יש סטורי. ובמילא אתה רק כתבת את הסיפור של האמצע, וכתבת רק...
Oh my God, כן, כן. וואו.
שזה מה שכל המגלומנים הגדולים עושים, תמיד כאילו הם...
גונבים.
ברך גם. זה שהם גונבים.
דיוויד לינץ' לא.
הם עושים, הם עושים רציונליזציה ללקיחת הקרדיט שלהם, זאת אומרת, לינץ' הם מרדדים אבל... את הקרדיט של השותפים
אבל
שלהם.
אבל לינץ' נגיד לא עשה את זה.
נכון.
הוא לא עשה את זה ב... ובאמת לא ברור מה קרה עם מארק פרוסט, זאת אומרת, למה הוא לא עשה עוד יצירות ונשאר תקוע על טווין פיקס כשהוא קליר
לי... הוא נשאר בבלק לודג'.
הוא לחלוטין שם. הוא לחלוטין קומקום ליד פיליפ ג'פריז. לחלוטין. אנחנו אגב שומעים עוד שיר ברקע שאתה בחרת.
בחרתי את גו, שגם הוא בזמן אמת, הביטוי הססנו עליי, בזמן אמת דגם את אחת הנעימות המוכרות, את לילה בטווין פיקס. ועשה ממנה קטע טכנו, אחד מקטעי האלקטרוניקה, באמת, בטופ 10 של קטעי האלקטרוניקה, כמו כלום, של מובי לפני שהוא היה מעצבן.
קטע נהדר? דיין,
ופה אמרו, היי, למה קוראים לו מובי? כי הוא האחיין של, הנכד של מלוויל. כן, דיין.
Let's talk about ג'ודי.
ג'ודי.
או ניידו, או דיין, או הטולפה שדיין הייתה. אז בהמשך באמת, דיין מקבלת את ה-SMS מקופר הרע.
כן.
שעכשיו אנחנו יודעים, החשדות שלנו באמת הוכיחו את עצמם, ובאמת אנחנו יודעים בוודאות שדיין עובדת עם קופר הרע, ואז יש באמת קטע יפהפה עוד פעם של המוזיקה של המיקס שעשה דיוויד לינץ' למאדי מגנוליאס, קטע כן. מהמם, אבל הוא איזה 7 דקות, אז אנחנו לצערי לא נשמע אותו גם היום, אולי בתוכנית סיום. והיא ככה הולכת, לוקחת את הזמן, כמו שאיציק כהן שהיה שבוע שעבר אמר, שבגלל זה הסאונדים כל כך עובדים בטווין פיקס, בגלל שהוא מאוד מאוד לוקח את הזמן בשוטים שלו, ובאמת יש המון המון זמן ונפח לסאונד.
גם לסאונד וגם לשקט. אם נכון. למשל תקחי את הסצנה שבה אלברט נכנס לחדר של גורדון, שיש לו שם אורחת.
נכון, 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 לחלוטין. והיא מגיעה ובעצם מספרת להם, את הכל, היא מספרת להם את מה שגם חשדנו, שבאמת קופר הרע אנס אותה, ולא ברור, זאת אומרת, לרגע לא ברור, היא עובדת לצידו, כי היא קיבלה את ה-SMS הזה all, אז האם all, המשמעות של זה היא לספר הכל בעצם, וזה מה שהיא עושה. זאת אומרת, לא ממש ברור מה היא עושה, עד שבעצם היא מתחילה להגיד שהיא לא מי שהם חושבים שהיא, ואז היא מנסה לראות בהם, והם יורים בה, והיא נעלמת, ואנחנו מבינים שגם היא הייתה סוג של טולפה, זאת אומרת שקופר הרע שלח אותה בשביל לעבוד איתם, מה שמחזיר אותנו באמת לג'ייני אי, ומה שאמרת קודם, ניב, שבאמת כנראה שדרך דיין המקורית, הוא גם הגיע לג'ייני אי ושתל שם את דאגי.
בזמן שדיברת, פתאום אמרתי לעצמי, הוא אנס אותה, ומה אם, קודם כל, כשהוא אומר...
מה אם יש עוד ילד כמו ריצ'רד הורן?
מה אם ריצ'רד הוא, זאת אומרת, הוא אנס אותה, מה אם הוא אנס הזה, מת הדמות שהיא הבת הזוג של קופר. אין לנו מושג מאיפה היה, זאת אומרת, אין איזה תיעוד לרומן, לכאורה, לרומן בין, או ל-One Night Stand שהוליד את ריצ'רד הורן, בין קופר לאודרי.
לא, יש, היא הייתה בקומה.
כן.
והוא נכנס, וגם הוא אומר שאודרי היא אימא שלו.
לא, זה בסדר, אבל האם... זאת אומרת...
אתה אומר, האם יש פה עוד ילד מדיין? או ילדה?
אני אומר, האם אודרי היא דיין, היא ג'ודי, היא איזה מטה, היא לא רע, היא אימא של לא רע, היא המטה אישה, הטוב הלינצ'י כאילו.
אוי, לא, זה הולך להיות, אם אנחנו חושבים על בודהיזם, זה מאוד מטריד אותי, כי we're all one או משהו כזה, אני מאוד מקווה שזה לא מה שיקרה.
הרי,
אבל כן משהו
הרי לא, רק קיימת, לא רק קיימת בתודעה של קופר לפני שהיא מגיעה, לפני שקופר בכלל מגיע לטווין פיקס.
רגע, אבל כן משהו שהיא אומרת, זה שהיא אומרת, אני, I'm at the sheriff's house, זאת אומרת, ונדו זה מאוד דומה לדיין.
כן.
ואז אנחנו אומרים, האם היא בעצם דיין המקורית? האם דיין המקורית היא נדו? מה שברור זה שהכל הולך ויותר ויותר מתרכז, אל בית הכלא של השריף האוס, ואני רוצה שנדבר על זה עוד, כי אני חושבת שזה נורא יפה, אבל אני הבאתי לנו, אפרופו אודרי, שמופיעה בקטע ריקוד.
וגם נדבר עליה אחרי זה.
נדבר עליה אחרי זה. אני רוצה שנשמיע, מישהו עשה מיקס בין שתי סצנות, מעונה 2 ומהפרק הזה, של הריקוד של אודרי אז, והריקוד של אודרי היום, וזה מיקס מאוד יפה. אז בואו נשמע אותו, ואז נחזור.
Ladies and gentlemen, Audrey's dance.
But Agent Cooper likes his coffee black. Can I ask you something?
Sure.
Did Laura ever talk about my father?
What do you mean?
No, what do you mean? I used to sing to her. God, I love this music. Isn't it too dreamy?
זה ממש מרגיש פרק שסוף סוף לינץ' פשוט נותן לנו מתנות, אחת אחרי השנייה.
מתנות קטנות.
מתנות מתנות, וסוף סוף אודרי וצ'רלי יצאו מהבית, שזה כבר מאוד מאוד מרגש.
הייתי בהלם כשראיתי אותם ברוד האוס.
נכון?
כן, זאת אומרת, הם הצליחו לצאת.
הם הצליחו לצאת והוא נשאר בחיים, כן? כי היא חנקה אותו בפעם הקודמת שראינו אותם, וגם הם באיזשהו מימד זמן של עצמם, ופתאום הם יוצאים, ואז הסצנה היפהפייה הזאת. זאת אומרת, היה את השיר של אדי ולבר, ששנינו, אני חושבת, לא היה אחד מרגעי השיא של המוזיקה בעונה.
לא כל כך.
אבל אז פתאום כל הקהל זז, והייתה סצנה מאוד מאוד לינצ'אית, מאוד מאוד של חלום, שאודרי פשוט נעמדת באמצע הרחבה ומתחילה לרקוד מוקת ירח כזאת, זאת אומרת, כאילו היא sleepwalking.
זהו, אז להבדיל מהריקוד הראשון, הריקוד הראשון של אודרי הוא ריקוד של פיתוי, והריקוד הזה הוא ריקוד כאילו של מישהי שאיזה בובנאי מוליך אותה.
נכון.
זאת אומרת, יותר היא לא מובילה, היא מובלת. עכשיו, נכון שגם בריקוד הראשון היא אומרת, oh, I love this music וזה, אבל היא, בסצנה הזה, היא השולטת בסיטואציה. זאת אומרת, זו סצנה, נגיד, נקרא לה מינית, שבה האישה היא זאת שמכתיבה את הקצב, מכתיבה את הטון. ופה גם יש משהו, זאת אומרת, אין אלמנט של סקס ואין אלמנט של פיתוי, ויש איזה מין תחושה כזאת של היגררות, או אני לא רוצה להגיד חוסר אונים, אבל היא ממש נשאבת למוזיקה, ונותנת למוזיקה להזיז אותה, היא גם לא רוקדת יפה, או זה, היא פשוט...
אם זאת, היא כן נראית, זאת אומרת, בתוך איזשהו מימד שבו טוב לה, עד שזה מופסק, עד שזה מופסק באמת על ידי איזשהו גבר וזה גם, אני חושבת שזה בחירה, זאת אומרת, שמה שהורס הכל זה איזשהו גבר שמרביץ למישהו בגלל שהוא התעסק עם אשתו, שזה משהו שחוזר על עצמו, נכון? הרי גם ג'יימס חטף כפה בגלל שהוא ניסה להתחיל. זאת אומרת, איזושהי רכושנות גברית כלפי נשים שחוזרת על עצמה, וגם הם הגיעו, זאת אומרת, בניגוד לצ'רלי שהגיע איתה בשביל לחפש את המאהב שלה, בילי, אז הגברים האחרים...
שאנחנו לא יודעים מי הוא, נכון?
אנחנו לא יודעים מי הוא, okay. זאת אומרת, סתם פתאום איזשהו דמות, אבל זה גם משהו שחוזר על עצמו, זאת אומרת, באמת עם הרודהאוס, שהדמויות, יש לנו הרבה דמויות שאנחנו לא יודעים מי הם.
אני חושב שהרודהאוס מחליף את הסדרה בתוך סדרה.
זאת אומרת, אם
בעונות הראשונות אז יש את הסופ הזאתי, אז הרודהאוס זה כאילו, זה מין התנחתה כזאת שהיא... קודם כל אתה יודע שהולך להגיד שזה הסוף, זאת אומרת, זה מין אפילוג כזה של הפרק, אתה יכול לשחרר עכשיו, לא ידברו יותר, לא יהיו יותר עניינים עם קופר, יש איזה משהו אחר, ואז העלילה היא מין עלילה כזאת של תיכון, של רכילות, של מי יוצא עם מי, ראית את האור, ראית את הזה, כל מיני תגרות לא ברורות, מוזיקה שלא ברור איך הרודהאוס הזה מצליח להביא את האומנים המדהימים האלה שבוע אחרי שבוע, כאילו, מי הבוקר שלהם.
כן, ואז השאלה אם האם זה באמת איזשהו, כמו שאמרת, מימד אחר, זאת אומרת איזשהו חלום, או איזשהו מימד, כי חוץ מג'יימס בעצם, שום דבר לא קשור לדברים מחוץ לרודהאוס.
אנחנו גם לא יודעים איך ג'יימס קשור לדברים מחוץ לרודהאוס, חוץ מזה שאנחנו יודעים שה...
איש עם הכפפה הירוקה.
האיש עם הכפפה הירוקה, שזה כבר לא כפפה, היא כבר חלק ממנו, שזה... אגב, זה הכי כאילו מקומיקס בעולם.
נכון, אבל הכי פחות כיפי.
אבל זה קרה לו בווייט לודג'.
נכון.
נכון, בווייט זה קרה.
נכון, זה קרה לו בווייט. זה מאוד קומיקסי.
והוא הגיע לווייט לודג' מלונדון.
כן.
זאת אומרת, יש גם כניסה לווייט לודג' בלונדון.
כן, הוא נשאב עם הוורטקס בלונדון.
כן, שזה מעניין. זאת אומרת, זה לא רק בטווין פיקס, זה בעוד מקומות הדברים האלה. זאת אומרת, גם בבואנוס איירס אנחנו יודעים שיש
משהו.
יש עניינים.
נכון.
אז, אבל מבחינתי הרודהאוס זה מין סדרה בתוך סדרה, שגם בתוכה, גם בהינתן, זאת אומרת, אני בטוח שיהיה כבר מישהו שיערוך את הרודהאוס לסדרה, את כל הקטעים של הרודהאוס, ויצליח להבין את המשמעות הזאת, ופתאום יהיה גם מי שירצה לעשות סדרה על הרודהאוס, ותהיה עצומה אינטרנטית שיגידו ללינץ' שהוא חייב לביים...
מה עם סדרת המשך באמת?
את הספינוף של טווין פיקס על הרודהאוס.
של הרודהאוס.
כן.
אגב, יש את הרגע הבאמת מצמרר הזה שאנחנו מבינים שכנראה אודרי באמת באיזשהו חלום, כי היא פתאום מתעוררת ומסתכלת עצמה במראה באיזשהו מקום שנותן תחושה של בית חולים והיא נראית אחרת.
כן, היא נראית...
טוב יותר אגב.
היא נראית כמו מי שעברה תהליך של דיטוקס כזה, נכון?
כן, כן. זה היה שני דברים שזה הזכיר לי. קודם כל את פרסונה של ברגמן, כמובן. אומנם זה סרט קולנוע ולא סדרת טלוויזיה, אבל... משהו בכפילות הזאת, ואישה בתוך כפילות של אישה בתוך כפילות, מאוד מאוד מזכיר את פרסונה, אבל גם בעצם את העונה השנייה, שבה קופר מסתכל וחושב שהוא בוב. זאת אומרת, כשקופר חושב שהוא בוב, ומתחיל להסתכל על עצמו כבוב, זה מאוד מאוד הזכיר לי את זה.
אבל כפילות, אני חושב, יש... קודם כל, אצל לינץ' בכלל, בכביש אבוד יש כפילות, פטרישה ארקט בתפקיד כפול, פעם ברונטית, פעם בלונדינית.
אבל ספציפית הסצנה הזאת,
מדי ולורה.
אבל ספציפית הסצנה הזאת של להסתכל במראה, זאת אומרת, כשקופר הפך להיות קופר עם בוב,
כן.
אז היו את כל הסצנות האלה עם המראה.
נכון.
ואז...
וגם פה יכול להיות שזה איזה... זאת אומרת, כן?
אולי היא השתחררה דווקא מבוב.
אני אומר, יש כל הזמן סוגים של כפילות. אגב, אני... את רואה ריק ומורטי?
לא.
אז בפרק, מזכירים לי פה שגם יש פרק של באפי שהיא מתעוררת במוסד לחולי נפש.
אוקיי, וואו.
יש פה אנשים באולפן שהם מעריצי באפי שרופים, ואני לא מדבר על יונית לוי, או על אחותי. אז, רגע, איבדתי את זה? עכשיו עם ה...
אבל לא נראה לי שהאומאז' הוא לבאפי.
לא, לא, לא.
עם כל אהבתי הרבה לבאפי.
לא, האומאז' הוא לא לבאפי, אבל...
אגב, אנשים שנעלמו, השחקנים ששיחקה את באפי, נשארה רק באפי.
שרה מישל גלר?
כן.
מה, לא ראית Cruel Intentions? נורמלית.
אבל זה לא המשיך, לצערי.
שכחתי, רציתי להגיד ש... אני זוכר מה רציתי להגיד? לא, שכחתי. יצאתי מהלופ של עצמי.
אז עד שאתה תזכר בעצם...
לא, הנה, מזכירים, כמו הם מזכיר לי פה. ריק ומורטי, ברור. שבפרק של ריק ומורטי אתמול, הייתה הפרדה, הם עברו דיטוקס, ואז נהיה ריק שכולו משוחרר מרעלים, ומורטי שכולו משוחרר מרעלים.
רק אולי תספר לנו, נגיד לי, ולכל המאזינים שלא מכירים, מה, בקצרה, מה זה
ריק ומורטי? ריק ומורטי זה סדרת אנימציה, אוקיי. שההשראה הגדולה שלה היא... זאת אומרת, זה התחיל מאיזה מחווה בחזרה לעתיד, והלך והתחרפן, וזה על סב בשם ריק סנצ'ז, שהוא האיש החכם בעולם, והנכד שלו, והמסע שלהם, הנכד שלו מורטי, והמסע שלהם בין יקומים. הרפתקאות מופלאות. סדרה מעולה.
אז גם הם עברו דיטוקס.
הם עברו דיטוקס, וכשהם עוברים את הדיטוקס, יש את ריק הטוב ומורטי הטוב, לעומת ריק שהוא רק הרעלים ומורטי שהוא רק הרעלים, וכל אחד מה זה עושה לדמות שלו, והם כל אחד חיים במימד אחר. ובסוף הפרק הם מבינים שהם צריכים להגיע לסינתזה, זאת אומרת, להיות ישות אחת, כי אי אפשר להיות טוב מוחלט ורוע מוחלט. וזה טווין פיקס לגמרי.
זה מוביל אותנו לשיר האחרון שאתה בחרת לנו.
כן, של מרין פייטפול. הפקה של אנג'לו בדלמנטי.
Say the words I mean, make myself go through the line. Does the payment fit the crime if I'm bored by dream? Take me through the steps, my love. Shall we dance again? I was always older then.
נכון, זה נורא טווין פיקסי?
מאוד טווין פיקסי. זה... איך אין לתפקיד, בתכלס.
כל האלבום הזה זה הפקה של אנג'לו בדלמנטי, שהפיק גם, חוץ מזה, הוא הפיק גם את אנטרקס. את...
שעכשיו אנחנו שומעים אותו ברקע.
את בדלמנטי.
את בדלמנטי.
לא את אנטרקס.
כן, את בדלמנטי. קטע שקוראים לו מיסטר סנוטי.
כן, והוא גם הפיק את אלבום הסולו של טים בוות' מג'יימס. אגב, סתם... מידה טריוויה, לא חשוב. אבל מי שאוהב את הסאונד של בדלמנטי, אז יכול מאוד ליהנות מהמוזיקה הזו.
אז בעצם אנחנו ככה תכף לקראת סיום, וגם עברנו על כל הדברים החשובים בפרק. בואו נחזור רגע באמת לדיין.
אבל לא דיברנו על הטבעת.
לא דיברנו על הטבעת.
די, אני לא רוצה לדבר על הטבעת.
אני בטוחה שהאינטרנט מלא בדברים על הטבעת.
אין לי כוח הטבעת הזו.
Come on, אנחנו...
הטבעת זה הדרקונים של טווין פיקס.
לחלוטין. לחלוטין.
תזבו אותי כבר.
לחלוטין. יש מספיק חומר על הטבעת במקומות אחרים, אבל אני כן רוצה לחזור לזה שאנחנו עכשיו מתחילים להבין שכנראה באמת דיין היא ניידו, ועוד משהו מעניין זה שיותר ויותר אנשים בעצם נקלעים אצל השריף שם, כן?
רק אני חשבתי לרגע שניידו היא ג'וזי?
לא, היה הרבה השערות שניידו היא ג'וזי, ואז שזה אותה שחקנית ששיחקה את רונט פולנסקי, ו... ואנחנו עדיין לא יודעים, דיין היא כנראה ניידו, אבל אנחנו לא יודעים אם היא גם ג'ודי, או שג'ודי הוא מייג'ר בריגס. אבל מה שכן מעניין, זאת אומרת, אם הזכרנו את ג'יימס והצעיר הבריטי עם הכפפה,
כן.
ואת מי שהוא אולי בילי, כן?
כן.
זה ש... ואת השוטר הרט שד, זה שכל הדמויות האלה, נקלעות, שזה, יש בזה משהו מאוד אמריקאי, לא?
לשריף האוס, כן?
הרי האוכלוסייה, אמריקה זה המדינה שיש בה הכי הרבה אנשים בכלא.
זה מאוד, קודם כל זה מאוד אמריקאי זה שהם בכלא. בית, הזכרנו קודם, אנחנו כל הזמן מזכירים את טרנטינו, אז אי אפשר להזכיר את Hateful Eight, שבו כל הדמויות מגיעות, ואת כלבי השמורת, שבו כל הדמויות נמצאות באותו לוקיישן, והשואודאון הוא בעצם שם, למרות שכלבי השמורת, כל הסרט הוא שם. גם בזה. אבל כאילו שיש איזושהי התרכזות של כולם. גם יש בזה משהו נורא, אפילו במשחקי הכס, שכולם פתאום מוצאים את עצמם ב-Eastwatch, פתאום כל ה-Ocean 11 הזה, החבורה הישנה שמתכנסת, או הפתרון שמובל, יש בזה משהו מאוד אמריקאי, זאת אומרת, מאוד קולנועי, מה זה מאוד אמריקאי? הזהות האמריקאית מוצבת על ידי הקולנוע.
בהחלט. אבל יש כאן באמת, זאת אומרת, אני תוהה אם יש כאן באמת איזושהי, זאת אומרת, יש פה שני ממדים שאני חושבת עליהם, גם המימד הזה באמת של אולי ולינץ' עושה את זה, זאת אומרת, איזושהי הסתכלות ופירוק של האמריקנה הזאת, שבאמת המון המון אנשים בכלא, זאת אומרת, כל דבר גורם לך בסוף להגיע לכלא, למרות שאם אתה לבן,
זה לא בדיוק כלא, זה
סיכוי, אבל...
זה לא בדיוק כלא, הם בבית מעצר, הם בג'ייל, הם לא בפריזן, כאילו זה... אצל אמריקאים יש הבדל.
נכון.
זה כמו... לא, אני לא אגס את ההשוואה הזאת, לא חשוב.
אוקיי, והמחשבה הנוספת בקטע הבודהיסטי, שאני פחות אוהבת, מה אני אוהבת? אני נראה לי רוצה להגיד משהו.
לא, אני לא רוצה להגיד את זה. אני לא רוצה להגיד את זה.
אני חוששת, אוקיי. טוב, בסדר. אז המחשבה השנייה שאני מקווה שהיא, זאת אומרת, ברמה הרוחנית של לינץ', כן, אם דיברנו על טולפות, אז יש כאן גם את המקום של המחשבה הבודהיסטית הזאת שכולנו כלואים,
כן.
באיזשהו מקום, שיש איזשהו כלא שכולנו צריכים להשתחרר מתוכו. ואז השאלה, האם זה איזושהי מטאפורה לזה?
שאלה.
שאלה?
שאלה. כמו... אני בספק אם נקבל תשובות להכל, ואני עוד יותר בספק אם זה משנה.
נכון.
כאילו...
נכון.
שוב, אם להתייחס למשחקי הכס, התרגלנו שלכל דמות יש איזו פונקציה נורא חשובה ומדויקת בתוך כל המארג, והכל אמור להסתדר, ו-A מוביל ל-B, והכל באיזה מין משהו ליניארי כזה, ואנחנו נעים לאיזה כיוון, ובסוף תהיה אתרה נורא גדולה של הכל,
ובגלל זה אני לא צופה במשחקי הכס.
ונבין הכל... לא, זה... זה בלי קשר למשחקי הכס, אני נותן את זה כדוגמה לסדרה הפופולרית שלי, כאילו נורא...
בהחלט.
נגיד, זה גם משהו שבעיניי בגלל זה אנשים נורא לא התחברו לעונה השנייה של טווין פיקס, כי העונה הראשונה יש בו... הכל מוביל למשהו נורא... אחד נורא ברור, מי רצח את לורה פלמר. העונה השנייה שואלת שאלה יותר גדולה, מהו מקור הרוע?
ומה היית אומר שהעונה השלישית, אחרי שאנחנו לקראת הסוף, ואנחנו גם תכף צריכים לסיים את השידור, מה היית אומר שהעונה השלישית?
אני חושש.
שואלת, לדעתך?
אני חושש שהעונה השלישית מתחקה על טבע האדם, לדעתי. זאת אומרת, והיא עוברת על אירועים מז'וריים בהיסטוריה הקרובה שהם, שהשפיעו על טבע האדם, פצצת האטו, כל מיני, ומה ההשפעה שלהם עכשיו?
מה ההשפעה שלהם על האמריקנה?
על האמריקנה. אני חושב שאת יודעת, הקיום של הרוע בעקבות פצצת האטו הוא כמובן שהוא מטאפורי, אבל הוא אי אפשר להתעלם מזה. אי אפשר להתעלם מהמשפט של אופנהיים. אופנהיימר? עכשיו התבלבלתי.
מהו המשפט?
שהוא ברא את מחריב העולמות. אופנהיימר, אני סגור על זה. אופנהיים היה הבוס שלי פעם.
The ultimate evil.
כן.
ניב הדס, אנחנו צריכים לסיים. תודה רבה לך, היה מאוד כיף.
תודה לך, הכי נהניתי, סוף סוף היה לי מי להוציא את הדבר הזה בעבודה שלי, אני כל הזמן אומר, מישהו ראה טווין פיקס, מישהו ראה טווין פיקס.
אז טוב שבאת, ואגב, יש את הקבוצה, זה עוד משהו שלא אמרנו, יום שישי הקרוב, כל מי שרוצה לראות טווין פיקס, יש את להיות ולדבר על טווין פיקס, יש את פסטיבל טווין פיקס באוזן השלישית, אני הולכת להיות שם ולדבר על טווין פיקס עם עוד אנשים.
אני לא יהיה, כי יום קודם אני מתקלט בבלוק, בסקואט.
כמו שאמרנו, די-ג'יי לית מצו.
די-ג'יי לית מצו. אז אני פותח בסקואט, אחריי את דבנפורט, אחריו פרו, יהיה כיף.
יהיה כיף. אז מקווה לראות אתכם בשניהם.
בטח.
אני לא יודעת אם אני אהיה בבלוק, אבל ניבי יהיה הטולפה שלי בבלוק.
כן.
ואני אהיה הטולפה שלו בפסטיבל טווין פיקס, באוזן השלישית, ובינתיים שהאש תמיד תהיה איתכם, ונתראה שבוע הבא.